ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות, לחיים ולמתים. ועוד נקיים דבר השם לאברהם, להיות לו נחלה. אז באמת בואו נזכיר לעצמנו, נכון, המדרש אומר שכשאחרי עקידת יצחק, כשאברהם ויצחק חוזרים, שבוע שלנו בכלל הספקנו לדבר על העקידה, אבל אני מניחה שבשיעורים אחרים פה, אז השלימו לכם את זה קצת.
אני הרגשתי שבוע שעבר, שכל הדברי תורה מאוד שכאילו יש כבר מסלות על זה שזה עקידת יצחק, אז כל הדברי תורה לא היו קשורים לעקידת.
לא היו קשורים לעקידת.
כל הדברי תורה ששמעתי, שמעתי
הרבה. דיברנו על זה קצת.
היה לנו כאילו שכונה, כאילו היה לנו מלא דברים,
אני הרגשתי בסדר עם עצמי, כי דיברנו על זה לפני ראש השנה. סליחה. אז הרגשתי בסדר שלא דיברנו על זה. אבל נכון, ככה המדרש, מי ששורקת את הפיוט של עוקד והנעקד והמזבח, אז היא זוכרת, שהמדרש ככה אומר שבא השטן לפני אברהם ויצחק, והוא מספר לשרה על העקידה, בעצם לא ידעה לאן אברהם ויצחק הולכים, ואז הוא אומר לה, אברהם קיבל ציווי להכות את יצחק, והלך עם יצחק, ופרחה נשמתה מרוב צער, והיא לא שמעה בכלל את הסוף הטוב שהם חוזרים מן העקדה, אבל זה כנראה היה הרגע של אותה אישה עצומה של שרה אימנו, שהיא סיימה את תפקידה בעולם, ועוד שנייה, עוד מעט נדבר קצת על שרה, אבל באמת, מה אבן עזרא אומר לנו? כל התחילת הפרשה, היא עוסקת בעצם בהספד של שרה, ו... בפנייה של מערת המכפלה, ואנחנו יודעות את זה, נכון, ששלוש מקומות עם ישראל קונה מידי אומות העולם וממש עושה בהם איזשהו קניין. זה מערת המכפלה, זה אבן השתייה, גורן ארוון היבוסי, מי שזוכרת שם בסוף שמואל ב', נכון, זה המקום של הר הבית, וקבר יוסף. כן, שהם נקנים, ואומות העולם לא יכולים בעצם לערער על השייכות שלהם לעם ישראל. ואבן עזרא אומר לנו כאן משהו, למה התורה כל כך משקיעה בסיפור הזה של איך אברהם קונה את המערה? משה, הבן שלי בכיתה א', הוא לומד ספר בראשית, אז הרב שלו, שמעתי את זה פשוט בשיעורים שהיו בזום, אז אני הקשבתי, אז הוא חמוד, הרב נהיה הסביר להם. למה התורה היא פתאום מדלגת, אנחנו יודעות את זה, נכון? התורה יכולה להאריך מאוד מאוד, ועוד מעט נראה פרשה שהיא עוד יותר מעריכה בה, את הסיפור על אליעזר, עבד אברהם, שהולך לחפש חלה ליצחק. וואו, כמה פסוקים, איזה פירוט, גם פה, מה בני חת אמרו, ומה עפרון עונה, ומה אברהם אומר, מלא מלא פרטים שאנחנו באמת מסתכלים ואומרים בשביל מה. כל דבר שהתורה כותבת, היא מלמדת אותנו מסר, שהוא לא מסר נקודתי רק לאותו דור, אלא זה משהו שאנחנו לוקחים את זה איתנו. ואבן עזרא כותב שני דברים, להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. קודם כל, יש פה הבנה מה מעלתה של ארץ ישראל, ועוד שנייה ניכנס לזה. ודבר שני, פה בעצם מתחיל המימוש של הבטחת הארץ לאברהם. כי הנה, זה לא רק משהו שהוא סודי, ברית בין הבתרים, בין השם לאברהם, לזרחה אתן את הארץ הזאת, אומות העולם מכירות בכך שארץ ישראל היא שייכת לבני אברהם, והוא קונה את המערה. למה מעשה קניין המערה הוא כל כך משמעותי? אנחנו, עפרון, הוא רוצה לתת לאברהם את המערה?
לא.
לא. יש שם מסר כפול. בהתחלה הוא אומר לו, בוא תבחר, איפה אתה רוצה לקבור את מתיך? כך בחינם. מה שאתה רוצה, הוא עומד, אתם יודעים איפה אומרים שזה היה? אתם הייתם בתל רומדה, הספקתם בציורים, נכון? אז זה הרי תל ארכיאולוגי, ממש. ויש שם מקום עם כמה אבנים כאלה רחבות וחומה רחבה, והם אומרים שזה היה שער העיר, וככל הנראה, שם עומד אברהם ועפרון, כאילו הוא בא אליו לשער העיר, כמו שתקלו פה בפסוקים, ואז הם מסתכלים למטה על העמק של מערת המכפלה, והוא אומר לו, כאילו הוא מסתכל סביב לכל השטח, לא היה מעל הבתים של ערבים במין הליכה, והוא מסתכל על כל השטח, ואז הוא אומר לו, תבחר, איפה אתה רוצה? ואברהם מצביע על המערה. ואז עפרון החיתי חוזר בו, רגע, המקום הזה עולה כסף, זה כבר לא בחינם. בהתחלה הוא כן אומר לו בחינם, ואז הוא אומר לו בכסף, 400 שקל כסף, זה לא היה שקל וחצי. זה פתאום הוא, איך שאומרים את זה, אצלם למרביץ מחיר, כאילו לא, אומר, כך כך בחינם, ואחרי זה אומר, תביא לי 10 שקלים שזה יהיה סמלי. הוא נותן מחיר, למה? אז המפרשים כותבים שכולם ידעו מי קבור במערת המכפלה. זה לא היה סוד. נכון, שבוע שעבר דיברנו על אל הבקר רץ אברהם, שהעגל הרך הזה, כשאברהם רוצה לארח את המלאכים, הוא רוצה לבחור עגל בין בקר רך וטוב, הוא הולך לתפוס את העגל הזה, להכין אותו לאורחים, והעגל בורח. אתם מכירות, נכון? כשנראה לי כשבודקים את המדרשה, אז מקבלים איזה משהו יפה כזה עם תפילה במערה. אני לא יודעת מי קיבלה את זה, מי בדקה בזום, מי הלכה למערה כאן. אבל אז יש שם כל מיני ציטוטים מהזוהר, שעל מערת המכפלה, אז שם גם כתבנו את הציטוט הזה, שהבן הבקר הזה מתחיל לרוץ, ואברהם רץ אחריו, הוא לא מבטל, עד שהוא מוליך אותו לתוך הפתח של המערה, ואברהם נכנס פנימה, ואז הוא רואה שני אנשים על מיטות, זה אדם וחווה, ונר דלוק למרשותיהם, וממש זיו פניהם זוהר, הם מתו, נכון, אבל הם כאילו חיים, והמקום רחוק ירח גן עדן, זה המקור לזה שמערת המכפלה היא פתח גן עדן. מה? אני לא יודעת מה המשמעות של זה פתח גן עדן, תסלחו לי, אבל כנראה יש פה איזה מימוש לשאיפה הכמוסה של כולנו, נכון, לדעת בנצח, לדעת שזה אמיתי, כל הסיפור הזה עם ריבונו של עולם, שכל התורה באמת יש מקום שהיא קיימת בו והיא חיה בו לכתחילה, ולא עם כל הסיבוכים של העולם הזה, והמקום הזה זה גן עדן. ואברהם עומד שם בתוך המערה והוא נחשף, הוא נוגע בזה, הוא יודע מי אלה אדם וחווה, הוא שמע עליהם, הוא מכיר את ריבונו של עולם, די. אבל פתאום הוא עומד שם והוא מתחבר למהות הזאת של פתח גן עדן, והוא מבין, אברהם מבין, שמי שהמקום הזה יהיה שייך לו, הוא ממשיך דברו של הקדוש ברוך הוא. הוא יכול להביא את העולם הזה להיות במדרגת גן עדן. ולכן אברהם אבינו כל כך נאבק על מערת המכפלה. הוא לא מוותר עליה. נכון, כתוב על שרה אימנו, זה גם חז"ל אומרים לנו, שכתוב שאברהם מספיד את שרה, אז איך הוא מספיד אותה, מה הוא שר לה? את אשת חי, לא נורא שזה מופיע אחר כך במשלי, אני חושבת, נכון? אבל זה אברהם מחבר את זה על שרה, וזה ממס הדבק ותיקחהו, זה שהיא כבר מתכננת. היא ואברהם, אחרי שהם נחשפים אל המקום הזה, הם כבר מתכננים איך המקום הזה, איך מערת המכפלה, איך חברון, היא ארץ האומה. זה המשמעות של זה, שזה המקום שבו אברהם מודיע לעולם כולו. זה לא רק אברהם מודיע לעולם כולו. זה שאפרון בסופו של דבר מסכים למכור לאברהם את המערה, זה ביטוי לזה. וככה הרב אבינר ממש מי שאוהב, אני הרבה פעמים קוראת בתל חרמון לקראת השיעור שלנו, אז הוא ממש מתעכב על זה, שזאת בעצם הייתה איזה הודעה של אומות העולם, בני חטא הם היו ממש שליטי הארץ, שהם מודיעים, אברהם הוא הממשיך של אדם וחווה. זה שהם מוכרים לו את שדה המערה, הם בעצם מכירים בכך שאברהם ושרה הם ממשיכים. זאת אומרת, שעם ישראל שיצא מאברהם ושרה, הם העם הנבחר שיכול לשלב את החיבור הזה של שמיים וארץ, של העולם הזה בגן עדן, של תורה בתוך העולם הזה, שזה באמת המשימה של כולנו עד היום, איך חיים את זה ביחד. ואברהם לא מוותר, והוא מתעקש על המקום הזה, וממש חברון היא נקראת בה פסוקים מקום של תרשים, נכון? האדמה של חברון, נכון שיעקב, אני חושבת גם משה, אני לא זוכרת אם לא משה, אבל יעקב הברכה שלו של... או לא זוכרת, אם זה בברכות של יעקב ליהודה, או בברכות של משה לשבט יהודה, אבל הם משבחים את הארץ הזאת שהיא מאוד פוריה בגפנים. אבל דוגרי חוץ מזה, מאוד קשה לגדל פה דברים. הארץ, האדמה של חברון היא אדמה מאוד סלעית, שאני יכולות להסתובב, שתוכלו להסתובב בחוץ, ביום חמישי תעשו סיור עוד שבועיים, ותראו שבאמת זאת קרקע שהיא לא... היא לא כזאת פוריה, לא יודעת, מי שמסתובבת באזור פעם נסעתי לקידה, הייתם שם פעם? כל הגוש שילו הזה, וואו, מי מלא, הכל שם, מטעים של זיתים של יהודים, זה מה זה עושה גאווה לאומית? הכל מלא חקלאות, הכל כזה נוטפת, ממש ארץ זבת חלב ודבש. פה רואים גפנים, סבבה, אבל הכל מלא בעבודה קשה, חברון היא גם במשמעות שלה, זה אדמת ראשים. הכל מתחיל פה בממש עבודה קשה, קשה, קשה. ואברהם בוחר בחברון. לעומת מי? מי מקודם בחר חבל ארץ? זוכרות? מה? לוט. לוט, מה הוא בחר? מה הוא בחר? את כיכר הירדן. שמה היא הייתה?
מקום פורה.
לא שומעת? מקום פורה מצד אחד כולם משקה, ומצד שני כולם מה? רעים וחטאים, לא מספיק רעים וחטאים. עד כדי כך שסלון כולה נהפכת. זאת אומרת, השמדה טוטלית, מה נשאר שם? מכרה מלח. לגמרי מקום של היעדר חיים. של היעדר חיים במובן של מצוות ומעשים טובים. ואברהם אבינו עושה בדיוק הפוך. הוא מסתכל והוא אומר, איפה המשמעות הרוחנית של המקום? איזה מקום יצמיח את עם ישראל הכי טוב? לא אכפת לי שזאת אדמת פרשים, לא אכפת לי שזה מערה, לא אכפת לי שזה מקום שיהיה קשה לאחז בו מבחינת חקלאות. זה לא יהיה רווחי. זה לא יהיה העולם הזה במיטבו. אבל מה זה יהיה? פתח גן עדן. וזה מקום, במבחר, כאילו, איך הוא אומר לו? ברכי הפסוק. אבל כאילו המקום הזה שאתה בוחר להיקבר במקום מסוים, לצערנו אנחנו יודעים את זה עד היום, נכון? שלפעמים אחרי שיש פיגוע ואיזה אלמנה צעירה לא עלינו צריכה לבחור איפה הבעל שלה ייקבר. אז זה ממש כאילו שאלה, איפה היא תקבור אותו? ליד ההורים שלה, ביישוב זנוח האל שהם גרים בו, שיש אליו כביש וחצי ושני אנשים שגרים שם. והוא, אני זוכרת כשרביאל שבח נרצח. אז זה היה ממש, כולם חיכו כאילו לראות איפה היא תחליט, והמיצה הזאת ישר אמרה, פה, אין, אנחנו לא נזוז מכאן. וזה זה ממש, למה זה כל כך משמעותי? המקום שהאדם מוכר לקבור את המת שלו. כי לא מזיזים אותך. אתה קשור למקום הזה, זהו. כל פעם כשאתה רוצה לבוא להתייחד עם, עם הנפטר, אתה צריך להגיע עד החור השכוח אל הזה. כאילו גם אם היא תרצה לעבור דירה, אולי תעבור דירה, אני לא יודע, החיים עוד ארוכים. אבל יש משהו שקושר אותנו אל האדמה. תחשבו, סליחה שנייה, טוב, בלי תיאורים מגילים. אבל מה קורה לאדם כשהוא נפטר? הגוף שלו ממש מתאחד בחזרה עם האדמה, נכון? כי מאפר באת ואל אפר תשוב. הגוף ממש נטמע, מה? הילד, אני מגילה אותך?
לא, אבל היא לא מות בחיים.
לא בא לך למות בחיים? עדיף שלא תמותי בחיים, את צודקת. תבוא גאולה.
כן,
בלי לחיות. הוא בילה, מה זה נצח. אבל את יודעת, מצד שני יש, אני ממש מבינה אותך, אני אומרת שמצד שני יש משהו, נכון? חז"ל אומרים, טוב ללכת לבית האבל, מלכת לבית המשתה, כי יש משהו ברגעים האלה שהוא מברר לנו בשביל מה חיים. וכשאברהם אבינו הוא אומר, איפה אני קובר את שרה? באיזה מקום היא, איזה מקום הוא יהיה, מה זה קבורת הנצח שלה? הרי כל מה שאנחנו מדברים כל הזמן זה כמה הנשמה היא נצחית, וכמה המקום שלה הוא נצחית. אז מה זה משנה איפה הוא יקבור אותה? בסוף הגוף חוזר על האדם אבינו, אבל חז"ל מלמדים אותנו שזה זה הבית של, של הגוף, זהו, זה הבית הסופי שלו. זה המקום שכשהנשמה חוזרת לבקר בעולם הזה, היא מגיעה לשם. אני לא יודעת מי פה, סבתא שלה או זה, היא עולה לאיזה מקום. אבל ממש, יש לזה הלכות, לצערי, ההורים של יעקב שניהם נפטרו. אז אני קצת מבינה, לא מבינה בזה בכלל, ברוך השם. אבל קצת אני שומעת אותם כל הזמן בדיונים, עם ההזכרות, באיזה שעה, לפני השקיעה, לא השקיעה, ראש חודש, תחנון, זה, זה, זה. יש ממש כללים הלכתיים. מתי הנשמה חוזרת לעולם הזה? לבקר בעולם הזה לאן היא באה, היא באה אל המקום שבו היא נקברה. שם היא מתחברת אל התפקיד שלה בעולם הזה. וכשאברהם אבינו בוחר את חברון להיות המקום שהנשמות של האבות והאמות... היא הייתה, זה מה שאני אומרת. כשאדם וחווה קבורים במערה, זה פתח גן עדן. הם קבורים במערה כי הם כאילו נצמדו אל מקור האור. איפה הכי קרוב אל המקור אנחנו יכולים... קדש ברוך הוא. באמת, למה לא? הוא חיתם אותם, סליחה. הוא היה השושבין, הרב, המלאכים עשו לה שימת קלה, את לא יודעת?
לא, אבל זה לא כתוב שחברון
ברוך הוא. אבל זה הגילוי של זה. נכון, זה היה מסתר, הרבה דברים היו
על מסתרים. אבל הרבה דברים, כמו שבירושלים,
הירושלים
לא כתוב.
נכון, המקום ייראה, נכון? עד שאברהם רואה את הענן קשור על ההר. אברהם חלק מהעבודה הרוחנית שלו, כמו שהוא חושף את העולם לשם השם, הוא כאילו עושה חפירות ארכיאולוגיות, בסדר? איפה המקומות שיש בהם פוטנציאל רוחני יותר מגלי לעין? במשנה, אני לא כזאת יודעת משנה לצערי, אבל כתוב את זה בסעודת שבת, נכון? ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. יש כאילו מדרגות של קדושה. מאיפה המדרגות של הקדושה האלה מגיעים? איזה מקום? אבן השתייה, המקום שממנו הושתת העולם, זה המקום של הר הבית, זה כאילו המקום שממנו כל העולם נברא, זה הכי קדוש. יש שם את הפוטנציאל הרוחני למימוש הזה של הבת מלך והכפרי שהתחתנו, הכי חזק. מה יש בחברון? את הפתח גן עדן. אני שוב, אני מצטערת, אני לא רבנית, כבר הולכת את זה בהתחלה. אני לא יודעת מה זה אומר, אבל זה אומר שמשהו במקום הזה, יש בו פוטנציאל לגעת בגן עדן. יש בו פוטנציאל, יש בו, הכי קרוב, ממש מרחק נגיעה. כתוב את זה כל הזמן, כל החברונאים מתהדרים בזה, ככה כתוב על הרשב"י, שהוא היה, כאילו זה כתוב בזוהר, בשם הרשב"י, סליחה. שכל התפילות בעולם, איפה שמתפללים אותן, הן מתגלגלות למערת המכפלה ומשם הן עולות לרקיע. מה?
זה גם על הכותל ועל...
לא, גם על הכותל כתוב שזה על מערת המכפלה. הרשב"י אומר את זה, אני לא יודע, זה מה שאני יודעת.
לא, אני גם שמעתי שגם... נו, בקבר שמולה, כנראה, שכחתי. זה נשמע מה זה מזה, אני שכחתי
את זה. כן, אז
גם משם,
כאילו
כולם...
כן, אבל שם
כל
הכבר,
וזה
צריכים
לקבר,
ואני
יודעים.
אני לא
מכיר.
זה מה שאני שמעתי.
מעולה, מעולה. אני לא יודעת, אמרתי לך, כל אחד... יכול להיות שיש כמה פתחים.
נכון.
שמשם נאספים התפילות. זה דווקא טוב, שלא יעמדו בתור הרבה זמן. אבל סתם, אני צוחקת. אבל...
לא, ברור, הכי הגיוני שפה.
אני באמת לא יודעת, אני...
כולם יכולים
להתפלל בכל מקום, העיקר שהלב יהיה פתוח, תמיד הדיונים על אומן, לא אומן, איפה תתפלל, לא תתפלל. אני ממש בעד, טוב, אני לא רבנית ברוך השם, אז אני לא צריכה להחליט, אבל אני בעד שכל אחד יתפלל איפה שליבו חפץ, העיקר שמתפללים, אבל גם ככה זה קשה להתפלל. אבל אני חושבת שהמשמעות של זה, הילד, מה שהזכרתי את זה, זה בגלל שנבין, שכשאברהם אבינו בוחר את המקום הזה, זה כאילו לחשוף את העוצמה הרוחנית, זה פתח גן עדן, על שום מקום אחר לא נאמר, שזה המקום שהעולם מתחבר אל המציאות שמעבר. ואברהם אבינו מבין את זה, והוא אומר, אנחנו נהיה כאן, ואנחנו רואים את זה גם אחר כך, בדורות אחר כך, מלכות דוד, היא מתחילה מחברון עם כל הקושי שלה. נכון, 7 שנים הוא מולך בחברון, ואז הוא עולה לירושלים. חברון היא מין איזשהו מסלול כזה, שאנחנו רואים את כלב, נגיע לזה בעזרת השם בספר במדבר, אבל כשכלב רוצה להתמלא בכוח, לעמוד נגד הצאת המרגלים, הוא בא אל חברון, מתמלא בכוח בוודאות הזאת, והולך אל השליחות שלו. זה משהו שאנחנו רואים את זה גם על יוסף, נכון? נראה את זה עוד, כשיעקב שולח אותו, הוא יודע שהוא שולח אותו עכשיו לסיבור שייקח 10 שנים עד שהוא יחזור אליו, אבל הוא אומר, מעצה עמוקה של אותו צדיק, חברוני מבטל את החיבור, זה חברון, את החיבור הזה בין שמיים וארץ. ואברהם יודע את זה, ובגלל זה הוא משקיע בקנייה של המקום הזה. והוא לא משקיע בקנייה של המקום הזה רק כדי שיהיה לנו את הנחלה הזאת, נכון אמרנו, אלא כי הוא מלמד אותנו מה המשמעות של ארץ ישראל. אני חושבת שאם אנחנו לומדות לקרוא בפסוקים כמה התורה מעניקה מקום לקרקע הזאת של ארץ ישראל, לא מקום טריטוריאלי ולא מקום של נדלן, ונכון, זה לא סיפור על נדלן, זה לא סיפור על שליטה בשטח אסטרטגי, זה סיפור מהותי על התכלית של העולם הזה, איך מפגישים תורה עם המורכבות של העולם הזה, איך חיים שמיים וארץ מאוחדים. אז אנחנו מבינות את מה שהכוזרי עוד, לא יודעת אם בטח עוד לא יודעתם, נכון? אבל שהוא אומר שארץ ישראל זה המצע הרוחני, זה הכלי קיבול הרוחני כדי שנוכל לחיות את התורה. וזה כתוב בתורה, זה אף אחד לא הביא את זה משום מקום אחר, זה ממש כתוב בפסוקים. פשוט אני הרגשתי את זה על זה, שלפעמים שמרוב שארץ ישראל היא הופכת להיות דיון פוליטי וביטחוני ושמאל וימין, שכחנו כבר שזה משהו מהותי, ולא רק איזה משהו טכני שאנחנו נלחמים עליו. והפסוקים כל הזמן מזכירים לנו את זה, ממש, כל הזמן. אז מי זאת הייתה שרה עמנו, שעכשיו קוברים אותה פה? מה אספתם בדרך על שרה? מי זאת הייתה שרה עמנו, שעכשיו קוברים אותה? שכחנו שזה עליה בכלל, הסיפור. אה? מסירות? איפה את רואה לבית? שהיא באה איתו, כאילו ממש נוסעת איתו בשליחות של החיים שלו. הנר, הענן והחשב חלה. זאת אומרת, מתוך מה שמלמדים על רבקה, את לומדת מי זאת הייתה שרה, שהייתה שכינה באוהל שלה, שורה כל הזמן. הצניעות שלה. אוקיי. עוד משהו, מישהי? סבלנית, ומצד שני גם הייתה... כן, גם היא הייתה מאוד קשוחה מול אגב, נגיד במילים עדינות. זאת אומרת, מצד אחד הייתה לה סבלנות, כאילו לסבול את הקושי הזה של להכניס אישה לתוך ביתה, מצד שני, אנחנו רואים שהיא גם, היא זאת שבסוף מכריחה את, את אברהם להוציא אותם החוצה, כי ישמעאל מקלקל את יצחק. זה מעניין, אתם בטח מכירות את זה, את, ה, את הדרש על ויוחאי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, נכון? מי שלמדה מלחמת התרבות הזה ממש... לא, סליחה, זה בחלק על הפמיניזם, אה? כן, אבל זה, אבל זה, זה בחלק השני, שכחתי, יש שם, נכון, כמה פרקים? אז בצד על הנשים, אז הוא כותב עליה. אבל זה באמת, זה משהו ש... טוב, שרה אימנו הרבה, גם היינו יכולות לגלות עליה משתי הפרשות הקודמות שקראנו, מלך לך וביירה, שהן גם מלאות בדמות של שרה. בסוף אברהם ושרה הם שותפים. והעבודה של אברהם בעולם הזה, זה גם... זה הרבה מזה, נגיע לנו גם מזאת שרה. אבל משהו בפסוק הזה, אני חושבת, הוא מגאום. נותן לנו עוד איזה נקודה להסתכל עליה. נכון, המדרש דורש מה בת 100 שנה כבת 20 ליופי, לא, לחטא, לחטא. ובת 20 כבת 7 ליופי, נכון? ובעצם לא ניכנס לכל הדקויות, רק רציתי לקחת משהו אחד מהמשפט הזה, שמה עושים לנו פה? נפטרה אישה בת 127 ומחזירים אותה להיות בת 7. למה? יותר שווה להיפטר בת 127 עם ניסיון חיים, עם מלאות, עם הספקים, עם חוכמת חיים, מאשר לא עלינו ילדה קטנה שנפטרה. למה המדרש מחזיר אותנו להסתכל עליה כבת 7?
השבע זה
היופי או... היופי. בת 100 כבת 20 לחטא, כי בעצם מגיל 20, טוב, יש על זה דיונים, כשהכנה עלה בת מצווה, ממש המורה שלהם ילדה אותם, אני לא תפסתי ראש עד הסוף. אבל מתי האדם מתחייב? בעצם, אני לא רוצה להגיד, אני לא זוכרת את זה במדויק, אבל כאילו יש משהו, מי שמקבלים גיל מצוות עד גיל 20, שזה כמו סטאז' לעמידה בתרי"ג מצוות, ואז האדם הוא כבר... אז כאילו אומר, בעצם בגיל הזה, טוב, זה מעניין להסתכל ככה על גיל ההתבגרות, שכאילו חזק אותי שאין בזה יצר הרע עד גיל 20. שבין 20 מרדוף, יש לך כבר, נכון ככה, המשנה כותבת. בין 20 מרדף, יש לך כבר משימות. צריך להתחתן, צריך להתפרנס, צריך לממש את עצמי, צריך למצוא איזה, מה אני רוצה לעשות בחיים, איפה אני אגור, איזה שירות אני אעשה, מה אני אעבוד, איזה בית אני אקים. יש יותר התמודדויות, אז ממילא יש גם יצר הרע ואפשר גם לחתוך קצת על הדרך. אז היא לא.
אבל שבע זה לא, שבע היופי זה לא מוריד
ממנו. זה לא מוריד?
כן.
מה אתה יודע? לא, לא אמרתי מוריד, זה רק גורם לנו להסתכל עליה כמו בת... מה היא...
אז היא נראית יפה כמו
שבת שבע,
זה לא
משהו. אז מה יש בבת שבע?
תמימות.
כן, נכון? יופי שאתם כולכם יפות, אין ספק. אבל כשמסתכלים על ילדה בת שבע, לא רואים רק את... אתם, כאילו לא רואים רק את היופי של תווי פנים, אלא רואים באמת את הנקודה הזאת של תמימות, ותראו כמה הפסוקים משקיעים להגיד לנו על אברהם, נכון, יתהלך לפניי ויהיה תמים. את המעלה הזאת של התמימות באבות. תמימות היום זה סוגיה מאוד רחבה. יש ממש ספר גם של שיעורים של הרב טאו שקוראים לזה תום הילדות. לא, קוראים לזה צדיק באמונתו יחיה, סליחה. ויש שם שיעורים על תום הילדות, מי שזה מעניין אותה, זה נושא, בעיניי זה ממש דבר משמעותי שאנחנו צריכים להתייחס אליו. מה? אה?
זה לא
אני אשאר את להגיד משהו. קוראים לצדיק באמונתו יחיה. זה ספר כחול כזה, אבא. וזה... היום כשאומרים על מישהו שהוא תמים, מה זה? מה? לא מבין. זה מחמאה?
לא
כל כך. לפעמים? אני חושבת שזה שיא המחמאה. אבל בעולם שלנו... מה? מה? שלם, נכון. אני, איילת לא מרוצה. את רואה את זה בתור מחמאה, השאלה איך העולם רואה את זה.
טוב, אז תגידי, יאו,
אתה לא, אני לא אומרת שאת משתמשת בזה, אני אומרת איך העולם מסתכל על זה.
את מבינה? כאילו, חסר לך משהו.
איזה פלפל, איזה, תמיני כבר, על מה מדובר? אנחנו לא נשכנע אותה. אני לא מתכוונת, אני חושבת שתמימות זה מעלה נפלאה. אני מה זה אני חושבת? אני לומדת להבין, אבל אני לא, אני חושבת שבעולם, בוא נאמר, בעולם הגדול, להיות תמים זה לא ממש מעלה. נראה לי שזה מה ש...
כן, אבל...
בסדר, אנחנו לא קונים את כל מה שהעולם הגדול בא להציע לנו, אנחנו רק מנסים להסתכל על זה שהתורה, כמה היא משקיעה בלהגיד, האבות היו תמימים, וכמה העולם שלנו הוא לא מייקר את התכונה הזאת, אפילו יותר מזה. בדיוק, אתמול הלכנו לקנות מגפיים, לא קונים בסוף. כי הבנות שלי ממש התבאסו, כי כל הדוגמאות שם היו כאלה של נשים, זה באמת, אימא, נו, מה, אני לא רוצה מגפיים כאלה, ניטים ושפיצים ו... מה? היה פה מחירה כזאת. והילדה נשארה עם סנדלים בגשם, אבל... אבל מה אני מנסה להגיד? אתם מכירים? פעם ממש, הן לא רוצות בלדסטון, כי הן בנות, רק חנה מסכימה להסתובב עם בלדסטון. אבל...
כשבני הוא היה כולם ממש הפועלת.
אני מה אכפת
לי? אני גם פה אמרתי
שאני
לא
אכפת
שזה טוב
לגשת,
זה טוב.
אני לא משכנע את הילדים שלי לבוא שום דבר, כל אחד שיבש מה שטוב, מה שחסר לי גם זה לשכנע אותי. אבל לא, מה אני רוצה להגיד בזה? שהעולם ממש פעם, קראתי על זה ממש כתבה, שאפילו כשעושים צילומי אופנה לילדים, מה נחשב כאילו מגניב להלביש אותם? שאיך הם נראים? כמו מבוגרים, אפילו יותר מזה. אתם מכירים את זה שמעמידים כזה? מה?
אני
אוהבת
את זה. אני מתבאת. אבל טוב, אני רואה שנגמרה לנו הסבלנות, רק נגמור את הנקודות. וואי, בכלל לא הספקנו לדבר על רבקה ועל יצחק ועל אליעזר. בוא נעשה שיעור כפול. רגע, שנייה, רק נגיד הנקודה הזאת, בסדר? ואז נשחיל עוד משפט אחד על אליעזר וזה, ובזה הוא נשתחרר. אבל באמת התחלנו ב-11, אז לא אכפת לי, אני ממשיך. אבל נכון, כאילו התורה ממש משקיעה בנו בלברר, מה שהתחלתי להגיד כאילו על הצילומי אופניים שעושים לילדים, זה שבכוח שמים את הילדים במקום שהם מבוגרים. והופכים אותם להיות מבוגרים קטנים. גם זה שכל מערכת החינוך היא כל כך תחרותית. תחרות זה משהו שהוא בכלל לא שייך לילדים. הפוך, למידה מתוך סקרנות היא הרבה יותר אמיתית והרבה יותר מלמדת והרבה יותר מחברת את הילד מאשר למידה מתוך תחרות. תחרות זו תכונה של מבוגרים. היא יכולה להופיע גם אצל ילדים. אבל העולם הזה כאילו גורם לילדים להתבגר מהר מדי. ואחר כך בוכים שגיל ההתבגרות מתחיל בגיל 9. אבל אנחנו מביאים את זה, לא אנחנו באופן אישי. העולם כשהוא מסתכל על התמימות של הילדות והופך אותה להיות דבר לא טוב, תתבגרו מהר, תספיקו את החומר, תגדלו כבר. זה גורע בעולם. למה זה גורע מהעולם? כי כל היכולת שלנו להיות אנשים מאושרים באמת, זה המקום הזה של התמימות. כי משהו של עושר, זה מאוד סובייקטיבי לכל אחת, מה שמשמח את נטע, זה לאו דווקא מה שמשמח את הילד, זה לאו דווקא מה שמשמח את תהילה וכן הלאה. והיכולת שלי להיות שמחה בפשטות של מה שמפגיש אותי עם הטוב שיש בי, זה ילד הרבה בתמימות של הילדות, אני מקפלת את זה ככה, משהו מאוד מהיר כזה, אבל באמת זו סוגיה שכדאי להעמיק בה. זה המקום הזה של התמימות, של הפשטות, של המפגש שלי עם עצמי, של הסקרנות הפנימית הזאת. שבוע שעבר דיברנו על הזריזות של אברהם כשהוא רץ אחרי בן הבקר, זאת גם תכונה כזאת של ילדים, נכון? סתם, סליחה שאני אספר לכם כל מיני על הילדים שלי, אבל זה מה שאני עושה כל היום רק מצאת בבית, אז דוסי היא התחפשה לאימא. והיא הייתה כזאת מדליקה, איך היא רצה, היא כולה כזאת גוצה, ואיך היא רצה בבית להביא למובה שלה, את הזה, וכל הילדים הגדולים, תביא לי טישו, תביא לי מים, תביא לי זה. וממש רואים את זה אצל ילדים, שכשהם מתלהבים ממשהו, הם זריזים. שום דבר לא יכול לפגוע בהתלהבות הבסיסית שלהם. ומה שרה מלמדת אותנו? גם כשתהיי בת 127, תשמרי על החיבור הזה. תהיי יפה כמו בת שבע, תהיי רעננה כמו בת שבע, תהיי מחוברת אל הטוב, אל הפשטות, אל האושר, אל הזריזות, אל החיבור שלך על עצמך, אל המקום הפנימי הזה, שזה מדהים לראות, אני מתה על זה שילדים אומרים לא בא לי, אני לא נגד זה. כי זה כל כך אמיתי, הם כל כך מחוברים פנימה. לא, בא לה, תעזבו אותה, היא יודעת מה היא רוצה, או הפוך, בא לי. היא יודעת מה היא רוצה, ואני אומרת, אני מרגישה שהאבות, עם כל גדולתם הרוחנית והמדרגות השכליות שהם הגיעו אליהם, זה לא ניתק את הצינור הזה של הטבעיות. וכשחזל מסתכלים על שרה עמנו ואומרים לנו, היא הייתה בת שבע, אל תתבלבלו, היא הייתה בת 127, אבל גם היה בתכונה של בת שבע זה לחבר לנו את שני הקצוות האלה שאנחנו ממש יכולים להיות בתוכם. אני מדלגת שנייה לאליעזר, טוב דקה, כי יש לו משהו ממש שאני מאוד התחברתי אליו, וזה גם משלים את זה, והרבקה ויצחק אז נדבר שבוע הבא, זה הזוג שלהם. טוב, חיי שרה ותולדות, זה הזוג של רבקה ויצחק, יצחק ורבקה, אבל רק משהו קטן על אליעזר. 70 פסוקים מספרים לנו על השליחות של אליעזר ללכת לחפש קלה ליצחק. זה מלא, אוקיי? תחשבו על שמירת שבת. כמה הלכות, בסדר? על מלא מצוות, על כלאיים, פסוק וחצי. על שמירת שבת, לא תבשל גדי בחלב אמו, על הפסוק הזה שחוזר 3 פעמים בתורה, תילי תילים, כרך בשולחן ערוך, ועל על פסוק. ועל אברהם ועל יצחק סליחה, מרוב לחץ ובגלות ידועים, על אליעזר ורבקה, 70 פסוקים. למה? וחזל לומדים מזה כלל, אתן יודעות מה? לא כלל, הכוונה בשבילנו. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. הרב קוק שואל על זה, מה זה יפה שיחתם של עבדי אבות? בעצם אין פה שום לימוד, כביכול. לא נצא מהפרשה הזאת ונגיד, להלכה נפסק, יש פה איזה יסוד רוחני, אמוני, יש פה הרבה יסודות אמוניים רוחניים, אבל שאנחנו גורסים אותם עכשיו, יש פה סיפור. והרב קוק מסביר לנו, מה זה יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים? הוא אומר לנו בעצם, החיבור שלנו לתורה, סליחה, אני עושה לכם מרתון, מי שנמאס לה שתחלוק. החיבור שלנו לתורה הוא בא בשני ערוצים. יש את הערוץ הזה של השכל, שרוב לימוד התורה שלנו הוא דרך השכל, נכון? שקלא וטריא, ככה זה נקרא. לומדים, מבררים, חוקרים, השכל עובד קשה. וזה לא מספיק. אם החיבור שלנו לתורה יהיה רק חיבור של שכל, אנחנו נרגיש אנשים חלולים. זה לא ייכנס לנו לתוך הלב, זה יהיה משהו מאוד נכון, מאוד אמיתי, אבל איפה זה שוקע לתוך החיים שלנו? לכן אנחנו חייבים את יפה שיחתם של עבדי אבות. יש משהו בחיים, בחיבור על החיים, במפגש הזה, איך אליעזר מתרגש להישבע לאברהם, איך הוא יוצא אל הדרך, איך הוא סוגר את הזמם של הגמלים, איך הוא מתפלל, נכון, יקרא נא לפניי, אפשר לקרוא את זה לשון מקרה, אפשר לקרוא את זה לשון תפילה, שהוא מתחנן להשם, תזמין לי את הקלה הנכונה. איך הוא בוחן את הקלה הזאת? של מידת החסד, ילדה בת 3, אימא לה, תחשבו על זה. איך הוא בוחן אותה אם היא ראויה ליצחק או לא ראויה ליצחק? איך רבקה נעמדת על הרגליים ואומרת, כן, אני אלך. לבן אומר לה, תישארי, נכין לך נגדה, נשלח אותך עם הפיות רקומות, עם ארגז כזה של מצעים מכובדים. למה תלכי ככה כמו איזה מלכת? חכי קצת. והיא קמה על הרגליים ואומרת, לא, יש לי הזדמנות להידבק בצדיק הזה, אני הולכת מכאן. כל הסיפורים הקטנים האלה הם מה שמפגיש אותנו עם הלב של הדברים. ולכן אנחנו גם זה היה חשוב להגיד את זה עכשיו, חוץ מזה שזה חשוב להיפגש את דברי התורה, ולראות את שני הרבדים האלה שקיימים כאן. אבל גם אנחנו בשנת מדרשה יכולות לפעמים לברוח רק אל המקום הזה של השכל, כי זה באמת חד ומעניין וממלא וכאילו נראה, וזה אמיתי, זה באמת מאוד מאוד משמעותי. כל התהליך שאנחנו עוברות פה זה דרך התהליך של הלימוד. אבל שלא נשכח שאנחנו צריכות גם את היפה שיחתם של עבדי אבות. וזה התפקיד שלכם, זה כאילו לשחות את המערכת, את האנשים שאתם פוגשים, את הנשים שאתם פוגשות, ולהכריח אותם, כאילו לשים את עצמכם במקום שמקבל מהחיים. זהו, אז תקראו על סוף הפרשה, תקראו על רבקה חמודה ועל יצחק הצדיק. בשבוע הבא נדבר על יצחק רבקה, ותודה רבה ושלום.